אנחנו מתחילות היום על הגבורה מכמה סיבות. קודם כל, חודש כסלו. אבל יש איזו סיבה נוספת. אתם יודעים, זה כמו שבוחרים לילד שם בברית, אז אתם אומרים, בחרנו מהסיבה הזאת, אז בוא נגיד, קודם כל אהבנו את זה, ואז אנחנו מחפשים סיבות למה בחרנו. אז בוא נגיד כך גם משהו דומה פה. שבאמת זה שייך לחודש כסלו, אבל הסיבה העיקרית זה לא רק אהבתי לעניין, אלא הסיבה העיקרית זה אולי אחרי בוקר טוב, שקצת ניגע במידה הזאת, בכל אופן נתחיל אותה היום, אני חושבת נרגיש עד כמה, ואני אגיד את זה על הרבה מידות, זה בסיס למידות נוספות. נכון, יצא לנו כבר להזכיר, שהרמב״ם בהלכות דעות אומר ששתי המידות שהכי צריכים להתרחק ולא ללכת על האמצע זה כעס וגאווה, ואותו רמב״ם אומר שהגאווה היא בסיס לכל העבירות והענווה היא בסיס לכל המצוות, אבל זה לא סותר שכל מידה היא משפיעה על מידות אחרות. אז אנחנו נתחיל היום גבורה, ויש המון מה לדבר על זה, אז כדאי שנתחיל. אני פותחת בשאלה, כרגיל. מה זה גבורת הנפש? בבקשה. סליחה, סליחה, לא הצעתי לך אפילו. אני לא בסדר. בוקר טוב, בוקר טוב, בבקשה, יש פה דפים. מה זה גבורת הנפש? הנפש. מה זה גבורת הנפש?
להתגבר על
היצר. אני באמת רוצה להבין מה זה וזה, זה שניים. מה זה באמת להתגבר על היצר? אנחנו הרבה פעמים אומרים, וזה כתוב לנו, לכבוש את יצרו. מה זה בדיוק הלכבוש הזה? מה זה, מלחמה? כן, אולי, לא יודעת. מה אתם אומרות? אני אחזור שוב לשאלה הראשונית. גבורת הנפש, מה זה? כשאתם אומרים על מישהו או על עצמכם, זה גם בסדר. התגברתי. יש לי גבורת הנפש. מה אנחנו מתכוונות? הרצון שלי אחר ממה שרציתי לעשות, ועל מה ויתרתי? על הרצון? או על מה שרציתי לעשות. ויתרתי על משהו שהוא לא נכון לי? מה הכוונה? בואי בואי, תסביר, תסביר, אני אבין לאט לאט.
כאילו, העולם מביא חיצים לכלל איזשהו משהו? כן, יצר.
יצר, כבישת היצר. נכון? אבל אני באמת לא מבין למה זה כבישת היצר. אנחנו המון אומרים את זה. מה הכוונה? אני רק, סליחה שנייה, עוד שאלה, ואחר כך נחבר את הכל. אתם גיבורות? אני לא נעים לי להגיד את זה על עצמי, אז אני שואלת אתכם. אתם יכולות להגדיר את עצמכם גיבורות? לפעמים. למה לא להגיד כן בפה מלא? קמתם הבוקר מהמיטה. זו גבורה גבורה, את אומרת. בפרט שזה בסך הכל לקום לשיעור שלי, אז שבעתיים זאת גבורה. את מרגישה באמת גיבורה, נכון? מה זה? מה זה? מה זה המושג הזה של לכבוש את היצר, גבורת הנפש? אנחנו יודעים שיש משנה בפרקי אבות שכל הדברים שכתובים בה הם הפוך ממה שאנחנו רגילים בעולם. איזהו עשיר? שמח בחלקו. בעולם מה אנחנו רגילים? איזהו עשיר? שיש לו כסף. איזהו חכם? הלומד מכל אדם. בעולם איזהו חכם? שהוא יודע. איזהו גיבור? כובש את יצרו. מה זה באמת? אני, המילה לכבוש, ממש התעמקתי בה, כי זה הפליא אותי. מה רוצים כאן להגיד לנו? כן, מה אתם אומרות? נראה לי זה יהיה כל השנה, אז בואו.
לא, אני ממש מתלבטת, אני חושבת את זה, אבל אני אומר, אולי יש משהו
בקרוש, אבל
יותר
קצת. בוקר טוב. יותר, שניים.
כאילו עומד אולי, כובש אותו, לא?
אז זה באמת מלחמה. כשאני מדברת על כבישה של משהו, אני נלחמת. מה אני נלחמת בדיוק פה? בין הרצונות שלי, התאוות שלי. מה? זה כזה פשוט, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, ואנחנו צריכים להבין מה המשמעות. אני חושבת שכולנו גיבורים. זה לא בשביל לפרגן לנו, אמיתי. המילה גיבור, גבורה, להתגבר על משהו, השאלה באמת על מה? זה רק על דברים שליליים אני מתגברת?
לא.
לא, נכון. אז מה כן?
מה
על מה אנחנו מתגברים? רציתי לרחל, חלילה, ועצרתי את עצמי. זה אני מבינה. כל דבר זה להתגבר על משהו שהוא שלילי. על מה אנחנו בעצם מתגברים? רק על משהו שלילי? או שאני מדברת על משהו שהוא חיובי, אבל הוא למשל לא במינון הנכון, לא בזמן הנכון, לא עם האדם הנכון, לא יודעת מה. מה אתם אומרות? כן, בבקשה. את אומרת משפט יפה, תסבירי לי מה התכוונת. מה הכוונה לצמצם?
לא יודעת, קשר שלא עשוי
טוב, אני צריכה להתגבר וכאילו להפחיד אותם, נגיד. כן. זה לא בהכרח שזה רע.
זה כאילו דבר שאולי, כאילו, לא יודעת, צריך מינון אחר.
צריך מינון אחר, יכול להיות. באוכל, כן, נו, זהו, זה דוגמה תמיד טובה. בדיוק, זה דבר טוב, תוכלי לבריאות, זה דבר לא, זה מצודק, זה דבר טוב, גם העיתוי טוב, הכל טוב. אני צריכה להתגבר, כי כנראה יש זמנים אולי שאני אסור לי לאכול את זה, או אסור לי לאכול כמות מסוימת, או את אומרת, זה עצמו לא שלילי, השאלה מה מעבר לזה. טוב, אתם מסכימות? תודה, תודה, יישר כוח. כל תכונה מה זה בהגזמה? אני עכשיו אני לפני שנתחיל ללמוד אגדת חז"ל מדהימה, סליחה שנייה, אני באמת שואלת, יצר התאווה,
כן, הוא חשוב,
הוא מצוין, אז למה אנחנו נבלים המילה תאווה?
כי
הגבול נפס לנו עד גבול מסוים, נכון? אבל הוא עצמו לא שלילי. יצר האוכל הוא לא שלילי. יצר השינה, כמה ישנתם הלילה? לא הרבה. חיובי לישון, אבל חיובי לעשות עוד דברים. כל היצרים, כל התאוות, כל הדברים שנשמעים לנו לכאורה הכי שליליים, הם לא שליליים. זה כמו אנחנו אומרים כל הזמן במידות, זה במידה. וכולנו יודעים שבבית שני רצו לבטל את יצר התאווה ולא הצליחו. אי אפשר לבטל כזה דבר. זה לא סתם, אני לא יודעת אם זה דימוי, מציאות של תרנגולת, סליחה, לא הייתי לביצה. אין קיום לעולם, זה לא קשור. יהודי, גוי, תרנגולת. אין קיום לעולם בלי יצר התאווה. אז הוא לא יצר שלילי? מתי, עם מי, כמה, למה, לא יודעת מה, זה כבר משהו אחר. בסדר, אנחנו השארנו קו, אם אתם לא מסכימו, תגידו. לפני שנתקדם, מה אתם אומרות?
מה איתן? גם משהו שהוא כאילו, אתה צריך להגיד אצלנו, הוא נגיד שמחה לקוליטציה
מאוד טוב. נכון.
אבל גם שמחה שהיא מוצמת, אז היא גם פה.
בדיוק, לכן, אם אתם זוכרות, דיברנו על זה, ואנחנו נדבר על זה בכל מידה. כל מידה היא לא סתם נקראת מידה, בדיוק. גם חסד, אני חושבת שהזכרנו את זה. גם חסד, אני יכולה להגיד חסד, אחת המידות הכי מדהימות, נתינה. למה על שמחה את אומרת? מה את מתכוונת בשמחה?
אדם שאומרים להגיד,
מידה שמח. מה זה מידה שמח?
אני חושב שהם מידה. אני שמח כשבן אדם נפטר.
שזה לא העיתוי הנכון. יש את שחוק אצפוד, נכון? נכון. פסקת שניים, בבקשה. מה עוד יכול להיות? אין, תשימו לי, דיברנו על זה גם במידות לא טובות. כשנגיע לכל אחת מהמידות בעזרת השם. נכון, אבל זה לכאורה לא טובה. אין כזו מציאות. לא, לא היה קיום בכלל. לא היה קיום לעולם. אין מצב שביצירה האלוקית יש משהו שהוא שלילי. אין כזה דבר. כל יצירה אלוקית היא חיובית. איך אתה משתמש בזה? מתי? מי? זה כבר משהו אחר.
שלמדנו על משהו בתחילת החורף, על זה שפרטה בקבורות, כאילו ממש בינתן מאוד.
אם יש לי את זה כאן.
כאילו, אחרי קורה שאתה צורך, כאילו גם כל הקטע של
לקבוע זה לצמצם. בדיוק. בדיוק. נכון, נכון, נכון. יפה. ישר כוח, ישר כוח לגמרי. בואו נתחיל, יש כאן בוקר טוב, כן, כן, זה שניים. בואו נתחיל, את האמת, הדבר שהכי אני רוצה כבר להגיע להגדת חזל פה, מדהימה, מופלאה ביותר, שזכיתי להתעמק בה, אבל אולי רק טיפה לפני שנתחיל את ההגדת חזל, בואו נראה מה אומר המהר"ל במקור 2. על מה זה כובשת יצרו. שכל המעלות, תראו 2, כל המעלות ראוי שיהיו נמצאים מצד עצמו של בעל המידה ולא מצד הזולת. אני רגע עוצרת פה. הבנתם את המשפט? עוד רגע הוא יסביר, אבל בואו ננסה להבין את זה. אומר המהר"ל, כשיש לך מעלה, זה לא בגלל שהשני חלש, אלא בגלל שאתה חזק. אתם איתי? מבינות? עוד פעם נקרא. שכל המעלות ראוי שיהיו נמצאים מצד עצמו של בעל המידה, לא מצד הזולת. ועכשיו הוא מסביר את זה. ואם יקרא גיבור אשר הוא היה מנצח את אחר, אם כן מעלתו מצד אותו אשר היה מנוצח. ואין זה רושם במנצח. בוא נגיד אני יוצאת למלחמה, לפעמים אני מנצחת לא בגלל שאני חזקה, אלא בגלל שהאויב חלש. לא בגלל שאני עם תכסיסים טובים, אלא בגלל שהשני נכשל בתכסיסים שלו. אז אומר המהר"ל, זו לא גבורה. גבורה אמיתית זה מצד עצמך. נכון. אבל שלא נרגיש, עכשיו תקחי את זה ותעשי את זה השלכה לא על מלחמה. שאני לא ארגיש, וואי, איזה צדיקה אני, בגלל שכל הסביבה שלי רע, אז אני צדיקה. אני צריכה להיות צדיקה, או בעניין הזה גיבורה, מצד עצמי. הדיוק פה של המהר"ל, וזה לא משנה באיזה מעגל זה, מעגל של מלחמה פיזית, מעגל של מלחמה רוחנית, נפשית, גבורה של אדם, זה מצד עצמו. בסדר? אתם כל אחד שווה מיליון, אז תגיבו. בסדר? מצוין. בואו נמשיך. ואיזה רושם במנצח, ואין זה מצד עצמו מה שהיה מנצח אחר. ואפילו אם היה כובש כמה כרכים, פה הוא מדבר על כבישה פיזית, מכל מקום, שם גיבור בא לאדם עצמו, ודבר זה מה שהיה כובש כרכים הרבה, הוא מצד המנוצח, שהוא זולתו ואין נחשב דבר במנצח, וראוי שתהיה המעלה בעצמו של בעל התואר. ועוד, כי באולי מזלו של המנוצח כל כך רע עד שהמנצח אותו. לכך הגבורה הזאת אינה מצד האדם עצמו, עד שיהיה נחשב בשביל גבורה זו. בעצם יש פה משהו מאוד מאוד בסיסי אצל המהר"ל שאני רוצה טיפה להרחיב אותו. אומר המהר"ל כך, לא סתם נאמר לנו איזהו גיבור הכובש את יצרו, כי גבורת היצר זה לא יחסית לשום דבר, זה רק יחסית, זאת אומרת לא יחסית לשום דבר חיצוני, אני אדייק, זה יחסית לעצמך. זאת אומרת, כל אחת ואחת מאיתנו צריכה לשבת ולחשוב עם עצמה איזה נקודות, איזה דברים, איזה מידות איזה חולשות, לא יודעת מה, אני רוצה לתקן. איזה דברים אני רוצה, הם טובים אצלי, אבל אני רוצה להעצים אותם. אני רוצה לשדרג אותם, שהם יהיו עוד יותר טובות. זה לא מול אף אחד. זה לא יחסית למישהו. זה אך ורק מצד עצמו. מה הכוונה? מה אתם אומרות? אתם אומרות דבר מעניין. את אומרת, אדם יכול להרגיש אוטומטית, הוא יכול להרגיש טוב מצד זה שהוא יותר ממישהו אחר.
כאילו לא
יודעת,
נגיד דוגמה, כאילו בשכנית, אם אף אחד לא מתפלל, ואני
מתפלל
כל יום, אז אני
ארגיש
שאני בסדר.
אז עכשיו תמשיכי לחשוב בכיוון של המהר"ל. לא, תרגישי בסדר, זה בסדר גמור.
לא, אני יכולה להתעמק בזה,
אבל
לראות כאילו...
נכון, נכון. אני חושבת שבאמת ה... סליחה. אני חושבת שבאמת הנקודה העיקרית כאן, ודווקא נתת דוגמה מצוינת. כולם לא מתפללות, אני מתפללת, וואי, אני שווה, אני גיבורה. לא בקטע, לא בקטע של גאווה. לא בקטע של גאווה, בקטע של ניצחון מצד עצמי. בסדר, אבל עכשיו אני צריכה יותר. זה טוב. מה הכוונה? סליחה. אז אני חושבת גם כשאני מתפללת ואני מרגישה טוב עם עצמי כי אחרות לא מתפללות ואני ברוך השם מתפללת, גם פה אני צריכה להגיד לעצמי איך התפללתי אתמול, איך התפללתי לפני חודש, איך אני רואה את עצמי בעוד יומיים. אתה יודע, גם אם אני מרגישה וזה בסדר, סוג של לא בקטע של גאווה, איזה שווה אני, אבל סוג של, לא תקרא לזה אפילו סיפוק, אני מצליחה. לא כי אני שמחה כי אחרים נכשלו, חס וחלילה, כי אני מצליחה. דרך אגב, כשנגיע, זה לא ידעתי, זה כבר לא יהיה איתכם, אני אעבור לשם, נגיע למידת הקינה, מה הבעיה העיקרית בקינה? לא למה יש למישהו, למה לי אין. זה בדיוק אותו עניין. שמה? לא, כי אני, כיוון שאני בחודש שבט עוברת לצד שמאל, אני לא עושה אותם דברים, אני ממשיכה. לא כדאי לי לעבור. לא, אני אין לי בעיה להישאר. לא, את האמת, אני לא מכירה. אני בכיף נשארת פה. אני לא יודעת אם אתם רוצות, זה כבר סיפור אחר. זה אני לא יודעת. אבל... לא! הכל בסדר. בואו, שנייה נסביר את זה. יש פה נקודה מאוד מאוד חשובה. חלילה, קטונתי, מי אני בכלל? אני רוצה בשתי מילים להסביר את העניין הזה ולעבור להגדת חז"ל מדהימה. גבורה מצד עצמי, אני אקרא לה במילה אחת, ניצחון. אתם מבינות מה אני מתכוונת? למה זה ניצחון? אדם מרגיש סיפוק שהוא התגבר על משהו. רציתי עכשיו להמשיך לישון וקמתי בזמן לשיעור. באמת, אני גיבורה. כן, אני אומרת את זה באמת. אני חושבת שכשאנחנו מתגברים על משהו, אנחנו גיבורים. זה לא שעכשיו אני נפוחה מגאווה, חס ושלום. אבל יש פה התגברות. אין בעיה. לא, אין בעיה. אני גם לא חושבת שאנחנו חושבים על זה במשך היום. איזה גיבורה, הייתי היום 5 פעמים. אני לא חושבת שזה עובד כך בכלל. אבל למה זה כן חשוב? מה בעצם אומר המהר"ל? כל ניצחון שלך זה יחסית לעצמך. ולמה זה מעודד? כי עכשיו אני אקח את הסיפור הפוך. כולם קמות לתפילה, ואני לא מצליחה. כולם מתפללות ואני לא מתפללת. בוא ניקח את זה הפוך. איך אני מרגישה? גרוע. על הפנים. איזה כולם צדיקות, מצליחות. מה קורה לי? מה איתי? אבל אז זה יכול להחליש אותי. אבל אם אתה תסתכל מצד עצמך, אז יכול להיות שאני אגיד לעצמי, וואי, פעם הייתי מתפללת רק בראש חודש, אז עכשיו אני כבר מתפלל פעם בשבוע. לכן, זה תמיד משמעותי, ודיברנו על זה כשדיברנו על חינוך למידות טובות, בוקר טוב. אז אמרנו, זה הכל באמת יחסית לעצמך. בואו נעצור רגע את זה. אני רוצה שנקפוץ שנייה למקור חמש, כי ייקח לנו, יש פה דפים, בבקשה. אנחנו ייקח לנו הרבה זמן, הגדת חזל הזאת היא מדהימה, מופלאה. אני ממש, אני רוצה להגיד לכם, זוכה הרבה הרבה ללמוד וללמד אותה, ואני בטוחה שאתם תחדדו לי דברים, תחדשו. כי איתכם תמיד מתחדד לי משהו, לא יודעת, יש פה איזה השראה. בואו נעבור למקור חמש. אני חושבת שאתם מכירות את הסיפור, אבל זה ממש לא משנה, גם אם מכירות וגם אם לא. אבל לפני שאני מתחילה את הסיפור, בואו נזכור, התחלנו את השיעור, שאלנו מהי גבורת הנפש. עכשיו חידדנו נקודה אצל המהר"ל מצד עצמו. עכשיו יש לי שאלה, מי יותר גדול, חסיד או כובשת יצרו? אני אסביר. מה ההגדרה של חסיד בדבר הזה? חסיד, למשל, אדם שעובד, עובד קשה, כל החיים עובד. בוא נגיד לזה במילה לא מדויקת, אבל בשביל כרגע להסביר את זה, מין סוג של צדיק כזה, הוא בסדר. הוא בסדר גמור אפילו. הכובשת יצרו, מה ההגדרה לפי מה שאמרנו עד עכשיו? זה יכול להיות בעל תשובה. בעל תשובה זה לא אומר חסר בתשובה. כולנו בעלי תשובה. ברגע שהתגברנו על משהו, אנחנו בעלי תשובה. מי יותר? חסיד או כובשת יצרו? מה אתם אומרות? מי יותר? יעמדו עכשיו פה שני אנשים, שניהם עובדים. אין כזה דבר לא לעבוד. כבר דיברנו על זה, לא סתם התחלנו עם המעל. אבל אחד נראה לי כזה צדיק, צדיק אמיתי, כל החיים מדגדג בין אדם לחברו, באמת צדיק יסוד עולם. והשני כל הזמן במאבק להתגבר. מי יותר? לא אני שואלת את זה, זה הרמב״ם שואל. אני לא הייתי משואל, אבל הרמב״ם שואל. מה נראה לכם? מה על פניו? חסיד, למה? כי הוא עובד קשה, כל החיים. נכון, חסיד התחסד זה מעבר, אבל בוא נעזוב רק את המילה חסיד כמעבר. הוא ישר עובד את השם, באמת, אדם שרוב היום, כמעט כל היום כולו זה תורה, לא, הכל תורה, תורה, תורה.
אבל זה בא לו בקלות?
אף אחד לא בא לו בקלות, אבל הכובש את יצרו נלחם.
הרבנית.
במאבק כל הזמן, כן, בבקשה.
אני חושבת שהכובש את יצרו עובד כאילו יותר
כאילו. כי את אומרת שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. אז עכשיו אני אשאל, לא, סליחה, כן. אז כל פעם הוא נופל, הוא בוחר את זה מחדש. אתם מסכימות? שהכובשת יצרו יותר? אז עכשיו אני אספר לכם משהו. סיפרה לי איזה... שניהם בטוח. לא, אבל הרמב״ם אומר, הוא שואל את השאלה הזאת, מה היית עונה? למה אתם מתלבטות? על פניו באמת מה? למה? לא, מצוין. אתם צודקות, שניהם נכונים. אנחנו רק צריכים להבין. זה נכון, אבל אני לא מגלה. יש פה משהו עמוק מאוד. אתם תאמצו עכשיו את הראש. לא מבטרת לכם. הכובש תצרו מצד אחד, במקום שבעלי תשובה. מה זה? הוא נאבק? מצד שני, אל תבעלו מהדוגמה שעולה לי בראש. בסדר, אתם זורמות איתי. אני בטוחה שכל מי שיושבת כאן בחדר וגם מי שלא נמצאת כרגע והיא בקרוון, אין לה יצר לרצוח. כל הכבוד לבנות בינת. למה זה נשמע לכם הזוי? לא מתמודדות איתו. טוב, אני אעבור הלאה. אף אחד כאן בחדר או לא בחדר, טוב די, מספיק התייחסתי לה, לא בחדר, לא התכוונתי. אין לה יצר לגנוב. אותו דבר? יש לכם יצרים? יש לנו יצרים? ברור. רגע אמרנו, זה מתנה, מתנה, יצר הרע זה טוב מאוד. אמרה לי מישהי, קצינה בצהל, שנים היא מעבירה דרכה חבר'ה, מה שאני אקרא פעם נערי רפול, חבר'ה ככה, קשי יום, עושה עבודה, עבודת קודש, עבודת קודש, חבל שזה דרך זה שהיא בצבא, אבל היא כבר בצבא, אז מה שהיא עושה, טוב, לא חשוב. והיא סיפרה לי, היא אמרה לי דבר מאוד מעניין, מה זה אמרה לי? למדנו את השיעור הזה, זה היה באוניברסיטה באריאל, בחורה לא דתית, אבל זה לא משנה כרגע, והיא אמרה דבר מאוד מעניין, היא אמרה, את יודעת, תמיד מפריע לי, תקשיבו, זה מעניין, מפריע לי שנותנים תעודת הוקרה, ציון לשבח, לאדם שהיה במקום נמוך, או לאדם שנכשל, ועכשיו מה איתו? מצליח. היא אומרת, אני דווקא פועלת אחרת. מי שכל הזמן הוא בסדר, דווקא הוא יקבל תעודה. מה אתם אומרות? חסיד או כובש את יצרו? בגדול, אם אפשר להקיש בין הדברים. סליחה שנייה, הרי אמרנו לכל אחד יש מינון, זוכר דיברנו על זה, לכל אחד יש מינון של עבודה. מי נחשב בעיניכם יותר גדול?
אני באמת חושבת שזה
לא יודע כמה הוא עובד. בכמה הוא עובד? שניהם עובדים. אבל הוא, בשבילו, לכבוש את היצר זה באמת מלחמת עולם. אבל הרבה מהחיים הוא לא היה כזה. והשני, איך אני אגדיר את זה במילים פשוטות, הוא ילד טוב כל הזמן. תראה, אתם בכיתה, סליחה רגע, אתם עסקתם בחינוך. תמיד את מי מרגישים, וואו. לא את זה שהוא כל הזמן בסדר, אלא... נכון?
כאילו, הוא לא...
נכון? לא, תגידי, תגידי. לא, תגידי, מה מעצבן?
יאללה, כי כל הזמן מתייחסים רק לאלה שפרים. אז זה לא, בעיני זה לא נכון. דווקא זה שהוא חסיד, בעיני יש פה...
מצוין, זה מה שהיא אמרה בהם, נכון?
אי אפשר כל הזמן להתייחסות לילדים שלי. תשאר, תשאר, תשאר.
עסקתם בחינוך?
כן.
היו לכם ילדים כאלה ואחרים?
כן.
אחרים וכאלה? היה לכם את כל הסוגים? יפה. בדיוק, את מי אנחנו ככה מרגישים יותר סיפוק איתו? אדם שכבש את יצרו. עכשיו זה נכון, זה לא סותר. אבל מה קורה עם החסיד? אין אדם שלא עובד, אין. עכשיו תגידו לו, עובד בדברים אחרים, אני לא מדברת על זה. אני אקח את יצר התאווה, בסדר? אנחנו עוד רגע נתחיל אגדת חז"ל שעוסקת מאוד בנושא בינו לבינה. מאוד מאוד. אין אדם בעולם שלא מתמודד עם זה. אין גבר שלא מתמודד, גם אישה, ברמות שונות. אז מה? אז מי יהיה גדול יותר? מי שכמעט נכשל והתגבר, או מי שבכלל לא נכשל בתחום הזה? זאת הבעיה באמת. זה לא שאין התמודדות, זה מה שאני רוצה להגיד. אם אין התמודדות זה לא בעיה. אין לי התמודדות עם משהו. אני לא יודעת, אני מקשה שיש לי התמודדות עם הכל. אין לי להגיד התמודדות עם משהו. בסדר, אז זה לא. אז עכשיו, כן, איך אמרתי לכם, נגיד, רואים אנשים, וואי, מדהימים, הם לא כועסים. בטוח הם עבדו, אבל אמרתי לכם, נקודת הפתיחה שלהם גבוהה יותר. אני לא מדברת על זה, אני מדברת על משהו שכולם מתמודדים איתו. יצר התאווה, כולם מתמודדים איתו. תאווה לאוכל, תאווה למין, תאווה להכל מכל כל. על הכל. נו, אז מי גדול יותר? זה שנפל ועכשיו הוא יתרומם, או כמעט נפל ותפס את עצמו, או זה שבכלל לא שם. נכון, אבל אני, סליחה שאני שואלת, הרמב״ם שואל את זה, לא אני.
לא, פשוט מעט.
לא, לא, אני יודעת, זו שאלה קצת, שאתה אומר, למה בכלל להשוות?
כן.
נכון? ממקום אחר.
אולי זה כאילו, אני חושב שאלה מצד נגיד באמת איש חינוך, שכאילו איך אתה מתייחס לזה, כאילו אתה נותן יותר מקום לאו שקשה לו ואתה משקיע בו, או דווקא שאתה נותן יחס לאו שכאילו בסדר. וכאילו מצד האדם עצמו, כאילו מה אתה אומר יותר גדול?
שאלה טובה. מסכימה לגמרי. בואו נתחיל את אגדת חז"ל ואז נחזור לשאלה הזאת. טוב, מקור חמש, מי שמכירה טוב, מי שלא גם טוב. פעם אחת, אני ישר כתבתי את התרגום, אפילו קצת הוספתי הערות שלי. פעם אחת הובאו שבויות לנער דעה. איזה ישיבת הסדר בארץ נקראת נער דעה? מי אמרה? איפה את יודעת? חשבתי איזה אח, בן דוד, בסדר. אפשר. נכון? נהריה באמת היא נקראת נהר דעה. זה מפה. פעם אחת הובאו שבויות לנהר דעה. עוד רגע נסביר הכל. העלו אותן לעליית הגג בבית רב אמרם החסיד ונטלו את הסולם מפניהם. מכירות הסיפור? סיפור שאני רוצה להגיד לכם הוא באמת מורכב. אנחנו עכשיו נתעמק בו מצדי עד שתגידו לי די. סיפור שלקחו שבויות גויות, כנראה לא ברור מה זה שבויות, היו צריכים להעביר אותם ממקום למקום, היו צריכים זמן מסוים להלין אותם. נהר דעה, כנראה מקום בבבל, היו צריכים להלין אותם במקום מסוים, לדאוג להם לאוכל. עכשיו, יכול להיות שהם גם הם היו יפות, קודם כל הם היו נשים. יכול להיות שהם גם הם היו יפות, עוד מעט נראה, אולי כן, אולי לא. בכל אופן אמרו, באופן זמני אנחנו צריכים לשים אותם, זה נשמע איזה חפץ, אבל לא התכוונתי, להעלין אותם במקום מסוים. איפה המקום שהכי בטוח שהם יהיו וזה לא יביא לכישלון? של אף. כן, לא יביא לכישלון לאף גבר בעולם. הרב הראשי. הרב הראשי. רב אמרם החסיד, הוא לא רב, הוא גם חסיד. בבית שלו. צדיק, לא יקרה שום דבר. אתם כבר מתחילות להבין את ההמשך. לקחו אותם, עכשיו תדמיינו שיש פה סולם, מעלים אותם למעלה, מביאים להם אוכל, שתייה, כנראה לכמה ימים עד שהיו צריכים להעביר אותם למקום אחר, ולוקחים את הסולם. למה לקחו את הסולם? כן, של אף אחד לא, אולי גם שהם לא ירדו, יכול להיות, אבל גם שאף אחד לא יהיה לו פתאום רצון לעלות אליהם. אני לא יודעת מה היה בהם, אבל כנראה היה שם איזה כוח מסוים. בשעה שחלפה אחת מהם על הפתח, נפל אור. מזל טוב. מה נשבר? מה נשבר? נו, תיננה עיניי. כוס? כוס זה בחתונה. צלחת? בירוסים. משהו אחר? שיעור. לא קרה, לא, אני אחכה לכם, אני לא רוצה שתפסידו את האקשן. אתם מבינות מה קורה? הסולם שם עכשיו הזיזו אותו כדי שאף אחד לא יעלה. טוב, אני אמשיך ואני אחזור כשהם יבואו. אחת מהם חלפה על הפתח, נפל אור או אור דרך הערובה. מה הכוונה? אתם עשו לדמיין את זה, בגדות חזל יש הרבה דמיון. מה קורה שם? היא עברה, אין דבר יותר שלם מלב שבור, מחתיכות שבורות. היא עברה שם וכנראה היא הייתה כל כך יפה, ומה זה עשה בחדר? אור, העיר. אנחנו נראה בעזרת השם, נלמד לפני חנוכה על מידת היופי, שהיא מתקשרת לנו עם תרבות יוון ותרבות ישראל. אז יש שם הרבה תיאורים של אור, חז"ל מתארים אור ש בוקר טוב, אור שנופל על החדר ומאיר את כל החדר. אז עוד פעם, אחת מהם עולה, עוברת שם למעלה, זה שניים. מה זה? לא, לא, לא מתואר משהו, מתואר שהיא כאילו עברה. אנחנו שוב לא יודעים, היא עברה. וכנראה היופי שלה, בבקשה, היופי שלה, או אני לא יודעת מה, רק תיזהרו שלא תחתכו, זה יותר חשוב. נחתך אותו? וואי, לא נעים לי שאתם ככה צריכות. בואו עזבו את זה אפילו כמה דקות. עזבו, לא יקרה כלום. לא, חבל לי שלא יקרה לכם גם משהו. בקיצור, אחת מהם עברה למעלה, נהיה אור בחדר, כנראה הייתה מאוד יפה. לקח רב אמרם את הסולם שעשרה אנשים לא יכולים להרימו, והרימו לבד. אופה, מה קורה פה? למה חשוב לציין שעשרה אנשים לא יכולים להרימו? אתם מבינות? כנראה הסולם הזה, שנייה, בוא נסביר את הפשט, אחר כך נשאל הכל מכל כל. כנראה הסולם הזה היה כל כך כבד שבנורמליות 10 אנשים צריכים להרים אותו. אני במקום 5. 10 אנשים צריכים...
חלפה על הפתח,
וכנראה רב אמרם היה למטה, וזה עשה לו משהו. ככה, התרבה לו משהו מבפנים, לקח את הסולם, שעשרה אנשים לא יכולים להרים. זה רק מראה לנו מה. מה הכוח? של יצר התאווה. מטורף. עוד דקה אני אגיד לכם רעיון יפה שראיתי אצל הרב סולובייצ'יק על זה. זה פשוט מטורף. לוקח את זה והתחיל עולה בסולם. למה הוא עולה בסולם? להגיע אליה. כאשר הגיע לאמצע הסולם, התחזק, הרים את קולו וצעק, אש בבית אמרם. רגע, לפני ההתחזק, כאשר הגיע לאמצע הסולם, זה לא בדיוק הוא ספר 10 שלבים ובשלב 5. מה רוצים להגיד שאומרים אמצע? בדיוק. יש פה שתי אפשרויות, או לעלות או לרדת. כאשר לעלות ולרדת כאן, זה הפוך מ... שלום. היי, שלום. הייתי את המחויכות, אמרתי לה משיח. הוא ככה מציץ.
את רוצה משהו לשתת
עליי? הנה, דאגו לי, הכל מצוין. אני מתמלא רק מהאש שיש פה.
בסדר, מקסימה.
להתראות, ישר כוח. הגיע לאמצע הסולם. אמצע הסולם זה שתי אפשרויות. או שאתה יורד, יורד ועולה כאן זה הפוך מהיורד ועולה רוחנית, כן? או שאתה חוזר חזרה, או שאתה מכירות את זה. הם היו למעלה בעליית הגג. לא יודעת מה היה, כנראה נהיה פה איזה משהו שגרם לו לקחת את הסולם, לעלות. אני לא יודעת מה עבר לו בראש, אני לא יודעת מה הלב, אבל משהו ביצר ודאי היה, לפי ההמשך, ככה אני מבינה. עכשיו הוא הגיע לאמצע. אמצע זה מאוד מעניין, כי אני רוצה שכל אחת עכשיו, מי שרוצה כמובן, זה המטרה שלי העיקרית בשיעור, זה לא רק ללמוד איזה סיפור שהיה שם, אלא כל אחת עכשיו תחשוב על הסולם הזה, לא דווקא לעלות למעלה שם למישהו, אלא בכל מיני דברים, איך אנחנו פתאום נעצרים באמצע. יש לי עכשיו אפשרות לרדת, ויש לי עכשיו אפשרות לעלות. אתם יודעות שאנחנו מתחילות משהו ליפול בו, לפעמים מה קורה לנו, או שאנחנו עוצרות את עצמנו, או שמה אומרות? לא נורא. כן, כבר נפלתי בזה. בסדר, עוד טיפה. בקיצור, הוא מגיע לאמצע והתחזק. מה זה התחזק? פתאום הוא תפס את עצמו. היה לו איזה כוח נגד. התחזק, הרים קולו וצעק אש בבית אמרם. יש לכם רעיון מה הוא התכוון במילים האלה? אש בבית אמרם,
כאילו הצילו כזה,
הצילו בדיוק,
כאילו וואו, הרב הראשי עוד שנייה כולם.
רגע, אתם מדהימות, אבל חכו שנייה, אתם מקסימות, אתם מפרגנות, אבל רגע לפני שאני ממשיכה, מה הייתם עושות אתם? עזבו, אני, הקטנה, אם הייתי עכשיו באמצע הסולם, לא משנה באמצע הסולם של מה, וסומכים עליי וכו' וכו', מה הייתי עושה אם פתאום הייתי תופס את עצמי? הייתי יורדת במה?
שלא
ידעו.
אבל אם היית יורדת, אז יש לך
נכון, נכון. זה נכון מה שאת אומרת, אבל אדם לא ב... את צודקת. רגע. חכי, יכול להיות שבאמת אין לו כוח לרדת. שנייה, אתם נהדרות. אבל אני חייבת פה לתאר משהו. תבינו. אדם פשוט כמוני היה אומר, וואי, זה פדיחה. כולם בנו עליי שיהיה כך וכך. לא נעים. אני ארד ואני אחזור בתשובה. לא, את צודקת. אמרתי שאני קטנה, זה בסדר. אני התכוונתי. הוא עומד שם באמצע הסולם, צועק להם אש בבית אמרם. מה בטוח הוא רוצה שהם ידעו? שהוא? שהוא בא לעשות חטא. זה מראה את הגדולה שלו?
כן.
אבל יש פה כמה בעיות. אתם, יש לכם מעין טובה, אבל תנסו, לא, תמשיכו מעין הטובה, אבל יש פה כמה בעיות. הם מגיעים, אמרו לו, בישתנו. מה הכוונה? למה עשית לנו בושות? לא יכול להיות. הרב, הגדול, הצדיק, החסיד, שאצלו, אני לא יודעת אם הוא הציע את זה, או שהם אמרו לו זה יהיה אצלך. אתה? כמעט נכשלת או נכשלת? עירור עבירה זה גם בעייתי או לא? הוא לא הגיע למעלה, אבל זה גם בעייתי? כן, בטח. אבל זה עירור עבירה?
לא, ברור שזה בעייתי.
אבל הוא עצר את עצמו. טוב, הם אומרים לו, בישתנו. מה? כשאנחנו שומעים על מישהו, רגע, כשאנחנו שומעים על מישהו שהוא פשע, אתה אומר, טוב, זה פושע. כשאתה שומע על צדיק, על תלמיד חכם, קרה לנו שנתקלנו בזה בשנים האחרונות, שזה מטלטל ביותר, זה שיא הטלטול. לא יכול להיות. למה הוא בכלל עלה? בושה, בישתנו. נכון? רגע, נראה אם זה נקרא ביקש עזרה. כגודל הציפייה פה. נכון. אבל רגע, אתם מאוד מפרגנות לו שהוא צדיק. אבל תגידו, אין לכם... רגע, אבל אין לכם קצת, סליחה לביטוי, כעס. מה קורה לך, רב אמרת? למה עלית?
כתוב לך שהוא רב, שהוא עושי, זה מה שאני יודעת, אני לא הכרתי אותו, אבל זה מה שכתוב עליו. ואז אני אומרת, ברור שמגיל בי ישתנו, כי זה כאילו צדיק.
כי זה לא מסתדר. נכון. בואו רגע נמשיך שנייה, ואז נחזור לכל השאלות. אמר להם איזה משפט, שורה שלישית מהסוף, מוטב שתתביישו בבית אמרם, הכוונה באמרם, בעולם הזה, ולא תתביישו ממני לעולם הבא. יפה, מה הוא אומר להם? עדיף לי שתתביישו בי עכשיו. מה עשית? פדיחה אדירה. מאשר שמה הייתם חושבים שאני? איזה צדיק, יסוד עולם. צדיק. ולמעלה מגלים את האמת. תתביישו בי פה. תגידו, למה הוא לא יורד? למה הוא לא יורד? הוא נשאר שם באמצע הסולם. למה הוא לא יורד? הוא לא מצליח. למה הוא לא מצליח? שמה?
אם הוא הגיע למקום הזה, אז שכולם ידעו, כאילו.
יפה, זה באמת יכול להיות. אם אני, לא מתוך גאווה, הוא אומר, אם אני הגעתי למקום כזה, זה אומר שאין אפוטרופוס להריות. למה זה מעצבן המשפט? אין אפוטרופוס להריות, נקודה.
לא, לא
מעצבן המשפט. צדיק יסוד עולם, יכול להיכשל? יכול. צריך להיכשל? לא. חכו, רק לגמור בשורה האחרונה. השביע רב אמרם את יצרו שיצא ממנו, יצא ממנו כאין עמוד אש. היצר כאן מתואר כאש. למה אש? שורף כאן. אומר רב אמרם, שורה האחרונה, ראה, הוא אומר ליצר, אתה אש ואני בשר. לצערנו הרב, מי הרבה פעמים מנצח את מי? האש משתלטת על הבשר. אמר לו רב אמרם ליצר, אני בשר ואתה אש, ניצחתיך. למרות שאתה האש ואני הבשר, ניצחתי אותך. וואו, איזה אגדת חז"ל מופלא. מה אתם אומרות? טוב, אני לא מגלה. יש לי משהו להגיד, אני לא אומרת. תגידו, אני לא יכולה לתפק, נו. מה כל הסיפור פה? הייתם נותנות לו מסר מ-0 עד 10? 100. אז עכשיו אני אשאל את השאלה הקשה, וזה חוזר לשאלת הפתיחה. אם יעמדו למטה שני רבנים ליד הסולם, אחד רב אמרם הגיע לאמצע, התחזק וכל הסיפור. השני רב איקס בכלל לא עלה לסולם. מי יותר גדול? חסיד הוא כובש את יצרו. אופה, מה עושים עכשיו? נכון? הוא ענק, בטח שהוא ענק. עצר את עצמו, הוא לא יורד, או בגלל שהוא רוצה להראות להם לימוד, או בגלל שאין לו את הכוחות.
לא חוכמה להגיד כאילו,
לא חושב לא חוכמה, שני אנשים מתמודדים עם יצר תאווה.
לא,
עובדות
שלא.
למה לא?
אם היו אותו דבר, אז שתיהם היו עולים לסולם.
לא בטוח. איך את יודעת? מאיפה את יודעת? עשה שרבנים, אנשים גדולים, תלמידי חכמים.
זה כמו כאילו, לשתי אנשים יש אותו יצר, אחד יגיד טוב, נגיד סתם מול היתר מנסה, אחד יגיד, טוב, אני לא שם נצפק ואני נופל, ואחד יגיד, אני שם נצפק ואני לא עולה אסורה, כאילו זה קצת עצמו. אין לעשות, בסופו של דבר, תגיד מה שתגיד, תהיה חזק כמה שתהיה חזק, בסופו של דבר, מספיק פרסומת אחת שכאילו, כאילו זה לא...
נכון, נכון, אין אפוטרופוס לעריות, בסדר, זה אני מסכימה מאוד, אבל אני כן שואלת, אתם נותנות לו 100, אתם אומרות.
100 אחרי שהוא עלה, לא 100 לפני. 100 כשהוא עלה כבר.
את מקסימה, את אומרת, בוא לעזוב את נקודת הפתיחה.
זה לא לעזוב, מהתחל הזה, זה מזעזע שהוא עלה, אבל מה לעשות? כאילו, לא מה לעשות, זה לא בסדר, אבל כאילו...
אבל עכשיו הוא עצר את עצמו.
כאילו, נראה לי שהוא עצר את עצמו, זה מטורף, לא משנה אם...
מטורף. מטורף שהוא עצר את עצמו, זה אני מסכימה. מה את אומרת?
לא, אני רואה לא משכים.
למה אנחנו משווים? אתם יודעות מה? נעזוב רגע את ההשוואה. לא כהשוואה. מה חזל רוצים בהגדה הזאת? מה רוצים להגיד לנו? כל אדם יכול ליפול, אין אפוטרופוס לעריות, אתה יכול לחזור בתשובה. מה עוד רוצים? זה סיפור לא פשוט בכלל. ליצוק אש כשאנחנו נופלים. זה באמת מעניין, אם לא היה לו כוחות לרדת, כי אומרים שהבושה היא עומדת מעל היצר. פתאום הוא, כשהם אמרו לו בישתנו, אז הוא הבין שעדיף לו פה את הבושה, ואז הוא הצליח כנראה לרדת. לא יודעת, מעניין, כן, למה?
חשבתי כן על ההשוואה בהתחלה.
כן.
אולי השני הוא יותר סדיק, אבל אולי. אבל אין ספק שצל רבי אמרה מגבורה הרבה יותר גדולה. כי מתי ש...
אז אני שואלת, אז בחיים מה אנחנו צריכים? אז אני באמת שואלת. לא, אל תוותרו לעצמכם. אני אוכל להמשיך הלאה, אבל אני רוצה פה שנתעכב על זה רגע. אני מבינה מה שאת אומרת. כל אחת שתנסה לחשוב איפה זה פוגש אותה, בדברים שהיא לא התחילה, למרות שהיא מתמודדת, או בדברים שהיא כבר התגברה עליהם. לא להתחיל. זה לא כמעט להגיד יצר הרע ו... יצר הרע, אני אומרת לשון הרע ו... לעצור את עצמו.
ברור שבכלל לא להגיע למצבים האלה ולשים סכמים בפלפון והכל. ברור שזה השאיפה, אבל מה הצלחנו לאדם? אני כמעט רוצה את עצמך באמצע הסולם. ונראה לי כאילו זה דווקא בא להדגיש שכאילו גם אם אתה כבר באמצע הסולם אתה יכול...
תמיד אתה יכול לשנות, נכון.
זה גם כאילו קטע שהוצאה, כאילו, לא יודע, אתה יכול לצנות לאנשים לעזרה.
נכון, זה מדהים הקטע שהוצאה, כי אני מסכימה, גם הביטוי... את אומרת שהחברה רוצה גיבורי על.
זה כמו אבי אסתנו הזה. תמיד איפה גנו לחווה יעזרו לך, לפעמים כאילו
הוא אמר... לא, אבל באמת, זה נכון. אנחנו, אם יבוא לפה עכשיו מישהו, ויספר כמה הוא נופל וקשה לו, ולאו דווקא...
הוא חלק מי זה, אתה תגיד לעצמך טוב, וואי, כאילו, טוב. אולי תגיד להיות חברה של מישהו שכאילו...
צדיקה.
כאילו מי ששאלה אותי בקשר שלנו, שלא כאילו עכשיו
וואלה, אחותי, כאילו, טוב, כאילו, יש פה אמירה כזאת מאוד, אנחנו לא יכולים להודות בכך ב...
אז למה הוא עשה את זה? מה הוא, למה הוא עשה את זה? הדרך יכול להיות שבאמת הדרך היחידה שלו להתגבר. תראו, אני שנייה, קחו את הדף השני, שנייה, בואו ניקח רגע את הרמב״ם שכל כך הרבה דיברתי עליו, אחר כך נחזור לפה. אומר הרמב״ם, בואו נקרא זה בדף השני, דבר מאוד מאוד חשוב. הרמב״ם מתייחס שניהם, גם לחסיד וגם לכובש את יצרו. ואני באמת חושבת שהסיפור הזה בגמרא פה הוא מדהים. הוא נותן מצד אחד תמונה לקושי גדול בכל הנושא הזה של יצר התאווה, ומצד שני הוא נותן המון המון תקווה, גם כשאתה הרב הגדול. ולא סתם אומרים חז"ל, ואנחנו יודעים, כל הגדול מחברו יצרו גדול לימינו, יצרו גדול ממנו. כן, היצר של רב אמרם גדול יותר אולי ממישהו אחר. תגידו, זה אומר ש אנחנו נבין למה הוא עשה את זה? לא.
דברים כאלה זה נראה כאילו, איפה יותר גדול? כאילו, לא יודע, זה ממש
נרמדה. זאת אומרת, יש לי ציפייה מאדם גדול
שיתמודד.
נכון. לכן אני, עכשיו אני אהיה קצת מעצבנת, לא מתכוונת. אתם מאוד מהר פרגנתם לו. מאה. באמת יש לו משהו קשה. למה בכלל התחלת עם זה? למה בכלל עלית? אולי אם היית מתחזק בתורה, לא יודעת מה. לא היית מגיע בכלל למצב הזה. זה לא פשוט. לא, אני לא רוצה לקלקל פה משהו, אבל אתם מבינות שזה מורכב מאוד? בואו נראה. אתם רוצות להגיד משהו? זה פוגש אתכם באיזשהו דבר? ספרו. לא שאני חושבת שאתם לוקחות סולם ועולות לעליית הגג, אבל זה פוגש אתכם מהדימוי הזה פה של הסולם, אמצע הדרך. אני פחות מוטרדת מהחברה, כמה החברה, כי באמת, הנה, רואים שקשה להם לקבל את זה. בישתנו. כמה זה מפיל אותנו שאנחנו שומעים על אנשים גדולים שנופלים, במיוחד בתחום הזה, אין יותר גרוע מזה, בהרגשה, אבל לא זה העניין כאן. בואו נראה רגע מה אומר הרמב״ם, קצת ארוך, אבל שווה. הרמב״ם אומר כך, פרק שישי, בסדר, יש לכם? זה הדף השני, ואחר כך נחזור לזה. בהפרש אשר בין החסיד המעולה, ובין הכובש את יצרו והמושל בנפשו, אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, אף על פי שעושה המעשים הטובים והחשובים, הוא עושה אותם והוא מתווה לפעולות הרעות ונחשף אליהם ויכבוש את יצרו ויחלוק עליו בפעולותיו אל מה שיעוררו אליו כוחותיו ותאוותו, או איזה משפט ארוך, ותכונת נפשו, ויעשה הטובות והוא מצטער בעשייתם וניזוק. אבל החסיד נמשך בפעולתו אחר מה שתעוררו תאוותו ותכונתו, ויעשה הטובות והוא מתאווה ונחשף אליהם. קודם כל אומר הרמב״ם, יש לנו כאן הבחנה שאנחנו מבינים שאיך שהחסיד מסתכל על העולם שונה לגמרי מההסתכלות של כובשת יצרו. באמת כובשת יצרו הוא נחשף לתאוות הרעות. נורמלי ביותר. מי שחושב שזה לא נורמלי, לא מבין. יצרים, תאוות, רצונות, ההפך, זה הכי מדרבן את האדם לעשייה. השאלה אם זה לטוב או לא טוב, זה העניין. ממשיך אומר הרמב״ם. ובהסכמה מן הפילוסופים, אני שורה שישית בערך, שהחסיד יותר חשוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. אבל, אמרו, שהמושל בנפשו כחסיד בעניינים רבים ומעלתו למטה ממנו בהכרח להיותו מתאווה לפועל הרע, ואף על פי שאינו עושה אותו מפני שתשוקתו לרע היא תכונה רעה בנפש. פה כבר לוקח הרמב״ם את זה לשני הכיוונים. הוא אומר, מצד אחד, באמת החסיד, הוא שלם, תקשיבו, כמו שאמרנו, מגיע לו תעודה, עובד קשה כל החיים. מה, זה למישהו אחר אין תאוות? אין כזה דבר בעולם. אני זוכרת שאחת הבנות שלי, הגדולות, שהיא הייתה קטנה, לא יודעת מאיזה גיל, בית ספר, אז היא פעם אמרה משהו כזה, היא אמרה, נכון לרבנים אסור לגעת בנשים שלהם, כי זה לא צנוע. ככה זה נראה, שרב הוא קדוש, והוא אסור. אין התמודדות, בטח שיש התמודדות. זה לא שאלה בכלל. כן, אבל כשאנחנו מסתכלים, את צודקת בהערכה, בהסתכלות רחבה. כשאני מסתכלת נקודתית, אז אני אומרת, כובש את יצרו, הוא היה לא בסדר, חטא, עכשיו הוא מתגבר. חסיד בהסתכלות רחבה, בסך הכל הוא כל הזמן בסדר. הוא צדיק. מה? לא, גם ברור ש...
אבל דברים פחות דרמטיים בסדר. אבל זה לא כאילו באמצע
הסולם. בדיוק, הוא לא עולה אפילו על הסולם. אבל זה לא אומר שהן התמודדויות. לא, לא, חכי, הוא לא מגדיל, הוא מאזן את זה. טוב, תגידי, סליחה. תגידי, תגידי.
להגדיל את מי שכאילו חמור את זה כיותר גדול, מי שזה, זה גם בעיה. כי אז זה גורם לנו כאילו כל הזמן להגיד טוב.
את מי להגדיל?
להגיד ש...
משעמם לו בחיים, כי הכל בסדר. הנה, אז את מחזקת שוב את העניין הזה. בדיוק. נכון? בואו נמשיך את הרמב״ם פה. ונראה שהוא מביא את זה משני כיוונים. אני אמשיך. וואו, אני אזדרז, כי רציתי משהו נוסף, אבל אני אמשיך את זה שבוע הבא. לא נורא. עוד פעם, איפה אני? החסיד יותר חשוב, איפה אני? כן. הוא כבר אמר שלמה, שורה שביעית או שבינית מההתחלה. אמר שלמה המלך, נפש רשע, אותרה. ואמר בשמחת החסיד במעשה הטוב יצטער מי שאינו צדיק בעשייתו. זהו הנראה מדברי הנביאים נאות למה שזכרו הפילוסופים. וכאשר חקרנו דברי חכמים בזה העניין, נמצא להם שהמתאווה לעבירות, תקשיבו טוב, המתאווה לעבירות והנחשף, איזה ביטוי זה נחשף, כיסופים זה, וואו, זה השתוקקות, זה געגוע, זה משהו מאוד חזק. המתאווה לעבירות ונחשף אליהן הוא יותר חשוב ויותר שלם מאשר לא יתאווה אליהן ולא יצטער בהנחתן, שהוא מביא את הצד השני, עד שכל אשר יהיה האדם יותר חשוב ויותר שלם, תהיה תשוקתו לעבירות ויצטערו בהנחתן יותר גדולות. והביאו בזה הדברים, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כן, ולפום צרה אגרה. ויותר מזה, שהם ציוו להיות האדם מתאווה לעבירות, עד שהזהירו מלומר שאני בטבעי לא אתאווה, אף על פי שלא אסרה התורה. מכירות את זה, רבי שמעון בן גמליאל אומר, לא יאמר אדם, אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לבוא על ערווה, אלא אפשי. מה זה אפשי? אפשר, צריך. ומה יעשה ואבי שבשמיים גזר עליי? אנחנו נורמליים, אנחנו בני אדם, אנחנו גוף עם נשמה, אנחנו לא מלאכים פה בעולם. אומרת לנו כאן הגמרא, אומר רבי שמעון בן גמליאל, לא, אדם לא צריך להגיד, לא, אין לי תאוות, לא, אין לי רצונות, לא, אין לי צרכים, יש לי, אבל מה אני אעשה? יש גזירת שמיים. איך רבי עקיבא, יש סיפור בגמרא בשבת, שהגיע לב איזה גוי, ושם יש דיון שלם, בטח אתם מכירות, באיזשהו שלב, רבי עקיבא אומר לתלמידים, אל תחפשו סיבות, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי. בסוף זה חוקים. זה ציווי. הוא אומר, שלא יבוא האדם ויגיד, אני, אין לי תאוות, יש לי. אבל מה אני אעשה? יש צו אלוקי. כנגד הצו האלוקי הזה. לא כנגד. עם הצו האלוקי הזה, אני צריכה לעמוד כנגד כל הקשיים. אני ממשיכה, ואני ממש אקרא את זה ונתעסק רק בהבדל שהוא אומר בין שניהם. ולפי המובן מפשוטי שני המאמרים, בתחילת המחשבה, הם סותרים זה את זה. אומר כאן הרמב״ם, רגע, רגע, זה מבלבל. מצד אחד אנחנו אומרים, חסיד, אין לו כיסופים לתאוות. יש לו נפש בריאה, טובה, שלמה. מצד שני, לפומצר האגרה. אנחנו מבינים מה המשמעות הגדולה של אדם שחזר בתשובה. אז אומר הרמב״ם, זה נראה לנו סתירה. שניהם פתאום גדולים. כמו שאתם אומרות, למה בכלל משווים? בין החסיד לבין כובשת יצרו. יש לכם רעיון בכל זאת מה ההבדל? באיזה מצוות? תנסו לחשוב בלי להציץ. סליחה. באיזה מצוות זה יהיה יותר במובן שחסיד גדול יותר ובאיזה דברים כובשת יצרו? יש בזה היגיון, אני חושבת. מה אתם אומרות? למה? מעניין, אני צריכה לחשוב על מה שאת אומרת. את אומרת, מצוות עשה.
כאילו כמו נגיד משחק, אז החסיד מקבל כל פעם נקודה. אז זה שהוא עושה, הוא עושה משהו. זה לא שבגלל שהוא צדיק, אז מבטלים לו את כל ההתגברות על היצר. יש לו גם את הנקודות, כאילו יש לו נקודות כבר נקודות. אבל אני חושבת לצרוק, כל פעם שהוא כאילו מתגבר על משהו, שהוא לא עושה מצווה של אותה עשה.
אז הוא מקבל. וואי, מעניין. לא, אני רוצה לחשוב על זה. יש לכם, יפה, יש לכם עוד אפשרות? עוד שתי אופציות? אני אתן רמז. מצוות שימיות ושכליות. יודעות מה ההבדל, כן? מצוות שכליות כשמם כן הם. מצוות שימיות חוקים. מי יותר גדול במצוות שימיות או שכליות? החסיד או כובשת יצרו? מצוות שכליות, מי גדול יותר? למה?
לא, כאילו החסיד יותר קל בעצם ב... ב... לא שכליות.
בשימיות.
כן.
בעצם את אומרת דברים יפים. תחשבו, בסדר, זה מצוין לחשוב. שכליות זה מצוות שאנחנו מבינים בשכל. לא תרצח כי תרוס חברה אם תרצח. לא תגנוב כי רע מאוד שתגנוב.
אבל גם את העבירה הזאת אפשר...
שימיות, סליחה שנייה, שימיות זה חוקים. אני לא מבינה, זה חוקים. אני לא יודעת אם יש פה לגמרי... טוב, מה אתם אומרות?
אמרתי שגם המצווה הזאת אפשר להגיד.
בטח שאפשר להבין את זה, מי אמר שפה
אפשר?
זה אדם מפורש, חז"ל אומרים, יהיה לנו את זה בהמשך, כמו שאמרנו עכשיו על האיפשי ואיפשי, הוא אומר, לא יגיד האדם, איינה, קראנו את זה בעצם עכשיו, שאני בטבעי לא... איפה זה? סליחה, רגע, 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 רגע. אי אפשי לבוא על העבירה. בטח שאיפשי. הכי הגיוני שאני אבוא על העבירה הזאת. אלא מה אני אעשה? אבי שבשמיים גזר עליי לא לעשות את זה. אז בואו נקרא ונראה מה אומר הרמב״ם. אומר הרמב״ם כך, תראו באמצע. ולפי המובן מפשוטי שני המאמרים בתחילת המחשבה, הם סותרים זה את זה. אבל אין העניין כן. בשניהם אמת. שניהם הם אמת. אתם בסדר גמור שככה פתחתם את השיעור? נכון, שניהם אמת. אין מחלוקת ביניהם כלל. והוא שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות אשר אמרו שמי שלא יתווה אליהם יותר חשוב מן המתווה אליהם ויכבוש את יצרו מהם הם העניינים המפורסמים אצל כל בני אדם שהם רעים, כשפיכת דמים, כגניבה, גזלה, הונאה, להזיק למי שלא הרע לו, לגמול רע למיטיב לו וכו'. ואין המצוות שעליהם אמרו זיכרונם לברכה המדברות מצוות שכליות. אומר כאן הרמב״ם, בחלוקה בין מצוות שכליות למצוות שמליות, ברור שאני נותנת כאן יתרון לחסיד. למה? לחסיד כאן הוא אומר, במצוות שהן מובנות בשכל. אני מבינה ששפיכת דמים זה הרס חברתי, שרצח זה הרס חברתי, שכל הדברים האלה, אז החסיד יהיה גדול יותר. בואו רגע נקרא את השני ותראו אם אתם, זה מתיישב לכם. אם לא, נסביר את זה. ואין ספק שהנפש אשר תחשוף לדבר מעין ותשתוקק אליו שהיא חסרה, והנפש החשובה לא תתווה לאחת מאלה הרעות, לא תצטער בימנע מהם. אבל הדברים שאמרו עליהם חכמים, שכובש את יצרו יותר חשוב וגמולו יותר גדול, אין התורות השימיות. תנסו רגע לראות אם זה מתיישב לכם, אם לא נסביר את זה שוב ושוב. אומר הרמב״ם כך, בדברים שחזל אמרו שכובש את יצרו גדול יותר, הגמול שלו גדול יותר, זה במצוות השימיות. למה? כי אין בזה היגיון שכלי. ובכל זאת התגבר על זה, מגיע לו צלש, הוא גדול יותר. בסדר? לא, אתם, זה לא יתיישב עוד. עוד פעם, אומר ככה רמב״ם, במצוות שהן שימיות, לא, נסביר את זה כמו שהוא מסביר, אני לא אנסה להסביר אחרת.
שכליות זה אפשר להבין בשכל, ושמיות אי אפשר להבין.
שכליות, יש בהם היגיון שכלי, שימיות, מפי השמועה נאמרו.
אפשר להגיד דוגמה לזה ודוגמה לזה?
כן, 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 כמו שהוא אומר. אני מבינה ששפיכת דמים, זה בשכל, זה רע מאוד. כי אם חברה, יהיה לה רצח, אז סגרנו את החברה. לעומת זאת, תמיד אומרים שעטנז, כל המצוות שהם חוקים, או יש לו פה בדברים אחרים, בשר בחלב, אני יודעת מה, יצר הרעיות זה שימי או שכלי?
זה מה שאני חושבת, אני ממש יכולה גם לראות את זה כשכלי.
אבל זה גם מאוד שימי.
נכון, אבל בפנים, אבל זה...
הכי טבעי נראה. יכול להיות. אבל הוא אומר בעצם כך, בואו רגע נגמור, נקרא כאן את הרמב״ם עד הסוף, לא מובן, אנחנו, וואי, נגמר לנו עוד רגע הזמן, אבל לא נורא, לפחות התחלנו את זה. עוד פעם, אומר כך, וזה אמת, שלמלא התורה לא היו רעות כלל. זאת אומרת, מצוות שימיות, אלמלא ניתנה התורה, הם לא היו רעות. הם לא היו רעות. מה רע בבשר וחלב? טוב, זה כבר יש לזה סברים אולי פיזיולוגיים. מה יש רע בשעטנז? אנחנו מבינים מה רע? לא. אם זה לא הייתה מצווה, חוק של תורה, לא הייתה בעיה. מתחיל להתיישב? עוד רגע. ומפני זה אמרו שצריך האדם שיניח נפשו אוהבת אותן ולא ימונע מהם אלא התורה, ובכל חוכמתם עליהם השלום, במה שהמשילו, אל יאמר אדם, אי אפשי להרוג הנפש, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לחזב, לכזב, אלא אפשי. ומה אעשה? אבי שבשמיים גזר עליי. אבל הביאו דברים שימיים כולם. בשר בחלב, לבישת שעטנז, עריות. זה מעניין. עריות, אתם אומרות שמבינים את זה בשכל, הוא מכניס את זה כאן, בצד השימי. ואלו המצוות וכיוצא בהם, אשר קראנו להם, חוקות, חוקים. בוא נגיד, אם לא היה חוקים בעניין של הריות, אז אפשר להגיד לא מוסרי כל מיני דברים. אבל למה? לאדם יש יצר. למי? זאת השאלה. זה מה שהוא מדייק פה. השאלה למי? כי כשאני מבינה בשכל, זה דבר אחד. כובש את יצרו במצוות השניות הוא גדול יותר, בגלל שבאמת זה לא מובן בשכל. לכן אם הוא כבש את יצרו, אז מגיע לו כל הכבוד. אבל כשיש היגיון, אז בסדר, לא התיישב. מה מפריע לכם? מה לא התיישב?
גם אם יצא יכול להיות משהו שמגיע לאדם בפנים בוער לו,
זה נראה לי שונה. נכון, אבל למה זה סותר? לא הבנתי. נכון, שמירת נגיעה זה שני או שכלי?
אבל
את
ממש
מביאה את
ההיגיון. לא, זה שני.
חמודה.
לא, אני יכולה להגיד, אולי יתר הרעיון עצמו, זה שני. זה אולי יותר שכלי, דווקא,
כאילו,
לא לקיים
יחסים
עם כל אדם, אני יכולה להגיד
את
זה
בשכל.
אבל לא לשמור נגיעה,
זה
חיבוק. אבל בגלל שאני יודעת...
איחוד, זה שכלי?
לא, זה שני. למה שאני כאילו אחשוב בך בשכל שלי, אם לא הייתי יודעת החוקים האלה, לא לסגור את הדלת מישהו?
ברור שכן.
אם לא היה לי תורה...
כי את כבר חיה את זה.
זה מבלי...
נכון, יש דברים שהם שילוב. יש דברים שהם שילוב של שמי ושכלי.
אני יכולה להבין את זה אחרי שהסבירו לי, אבל אם לא היה לי את זה, לא הייתי מבינה את זה.
זאת הכוונה. אלמלא ניתנה תורה, לא הייתי חושבת על זה. נכון? אלמלא את התורה שהייתה אומרת לי, בוא נשים גדר לעריות ואסור ייחוד, לא הייתי חושבת, מה הבעיה שאני אהיה בייחוד? מתחיל קצת להתיישב?
לא, אני מבינה את זה, אבל אני אומרת, גם הכנפה יכולה להיות באותו מידה ככה.
למה?
לא, למה?
אני יודעת שחברה שיש בה גניבה,
גם אנשים שאין להם תורה, הם לא...
כן, הם יהיו מוסרים והם לא יגנבו, אבל הם לא יחשבו על הקטע של עריות. טוב, אני עברתי בשתי דקות וזה לא בסדר. אני לא סיימתי, יש לכם שיעור הבית. לחשוב על הרמב״ם הזה, אתם, זה, מתחיל להתבשל משהו? אז רגע, רק, אז לפי רב אמרם, לפי הרמב״ם, מה עם רב אמרם? זה עריות. הוא גדול או לא גדול? גדול?
עריות זה שכלי והוא כובש יצרו. זה רק בתרסים, אני לא
מבין את זה. לפי הרמב"ם הראיות כאן זה שימי. אז אם זה שימי, אז הוא לא כבש את יצרו. טוב, אני משאירה את זה. תגמרו לקרוא את הרמב"ם. אנחנו נתחיל מזה שבוע הבא, ואז יהיה לנו רק, אני חייבת מילה אחת להגיד, לא הספקתי, אבל תשאירו לי שנקרא את זה ביחד. רוצות תקראו. יש פה במקור 9 הספד שהספיד הרב אלי סדן את דרור ויינברג, שהשבת פרשת ויצא, לפני, אתם לא יכולות לזכור, לפני 17 שנים, שבת ויצא תפשין סמך ג' היה פיגוע נוראי בחברון שנרצחו בו 9 בני אדם, בראשם מח"ט חברון, שזה היה דרור ויינברג. קראתם את הספר וקראתם דרור? מכירות את הסיפור על דרור ויינברג? אז שבוע הבא בעזרת השם, אחרי שנלבן טוב את הרמב״ם פה, אז אנחנו נקרא את זה ונוציא מזה באמת מה זה העוז והענווה לחיי עולמים, מה זה ההגדרה באמת של גבורה. טוב, דבר שלא בלבלתי, השארתי קצת מחשבות, תודה רבה לכם.